חודש אדר תוכו מיוחד חודש ונהפוכו. זה חודש שמאפשר לנו לגלות מחדש את הטוב הקיים בחיים של כל אחד מאיתנו. זה חודש שמזלו דגים. ודלגים זה מר שאין עין הרע שולטת בהם, מתחת לפני המים. זה תמיד יכולה להיות פעילה טובה עכשיו להתחיל לדבר על יוסף הצדיק. יעקב מברך גם את בניו, הלך אני בועל אותי מקורך, מברך את הנערים, מצורר בהם שמי, שמרפתל, עם ישראל. נתגו לרוב בקרב הארץ. דגים זה גם בעל חי שהוא לא צריך שליטה, שהוא כמין יש בו אישי שלמה. יש עוד הרבה תקטור של נשמות של צדיקים וגלגלים דקים. חודש אדר מזלות דקים. זה חודש שבו אפשר להתחיל מחדש. זה חודש שבו אפשר, זה גם משפט יפה שאפשר לעצור אותו. חודש שאפשר. מה אפשר בחודש הזה? כל הדברים שחשבת שאי אפשר. תאמין שאפשר. מה עוד יש בחודש הזה? השמחה הגדולה וההבנה שאין מזל לישראל. העין, השם יתברך הוא המזל של עם ישראל. לגבי העין, אני רוצה להזכיר רגע, יש בספר התניא קטע שנקרא איגרת הקודש, שם יש פרק י"א, שעוד מעט אני אספר מה ייחודו ומה הגדולתו. אם סיפרתי את זה בשבועות האחרונים, תגידי, אני דיברתי על זה משהו?
לא, שבוע נראה. מתחיל ספר וככה אני מכיר בקשות.
מה הסיפור? זה פרק שעושה בעידוד לאנשים במצבים הכי קשים. זה בא לבן אדם ואומר לו, מה אתה צריך את ענייני העולם הזה? מה אתה צריך את המציאות הגשמית? בוא תקבל את האור מהקדוש ברוך הוא. אומנם, בזמנים רגילים, בוודאי שראוי ונכון להשתדל לעשות מאמץ כל אחד, לחיות את חייו באופן הראוי, בפרנסה, בבריאות, בזוגיות, בהורות, בכל מה שאפשר. האדמו"ר הזה כן הכניס שם פרק שמדבר על מצבים שבן אדם מאוד קשה לו. ואני אקרא לכם קטע מתוך הנאמר, הוא אומר כך. תזכרו, זה לא פרק י"ד בתניא. פרק י"ד באיגרת הקודש, יש בספר התניא שכתב רבי שניאור זלמן קטע שנקרא איגרת הקודש. הוא מתחיל כך: להשכילך בינה, כי לא זו הדרך לשכון אור השם, להיות חפץ בחיי בשרים ובני ומזוני, כי על זה אמרו רז"ל, בטל רצונך. להיינו שיהיה רצונו בטל במציאות. מי שאומר, הפרק הזה זה לא לאנשים רגילים, כי הוא מדבר בעצם על הרמה הכי גבוהה שבן אדם מסכים להיות מבוטל לרצונו של הבורא. כדאי להכיר את זה ברפרטואר, לפעמים בעת הצורך. במצב לא קל, אפשר לפתוח את ארון הספרים, להוציא את ספר התניא, לפתוח איגרת הקודש פרק י"ד, ולראות שם דברי עידוד במצבים לא שגרתיים. ולא יהיה לו שום רצון כלל בענייני העולם הזה, כולם הנכללים בבני חי המזוני, כרמה חזר של כוכך תחת. אני מרגיש לא נוח, אני מזכיר בפעם השלישית, זה לא למדרגתנו. אני מספר על זה הערב, רק תדעו על קיומו של הפרק הזה, ועל דיבורים ברמה הזאת. שבן אדם מוותר על כל נוחותו הגשמית, על כל מאוויים אישיים שנתבטל לרצון העליון. אז איזה הקדמה או איזה הערה כבר נתתי פעמיים או שלוש בזמן הקצר מה עשית לפני שיעור, שמה? לא לרמתנו. אז למה בכל זאת אני מספר על זה? שתדעו שקיים כזה טקסט. וביאו העניין רק אמונה אמיתית ביוצר בראשית. דהיינו שהבריאה יש מאין, הנקראת ראשית חוכמה, והיא חוכמתו שאינה מושגת בשום דבר. עכשיו שימו לב למשפט הבא. הבריאה הזאת היא בכל עת ורגע שמתווים כל הברואים יש מאין, מחוכמתו התברך ומחיה את הכל. אומר האדמור הזה, כן, בכל רגע ורגע המציאות מתחדשת. יש בריאה מתמדת. אנחנו לא סטטיים. אנחנו לא ישנים. אנחנו משהו הרבה מעבר. וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו ויצייר בדעתו הווייתו מאין בכל רגע ורגע ממש, איך יעלה על דעתו? כי רע לו. הוא מציע פה התבוננות, סוג של מדיטציה, שבן אדם, אני מנסה לראות את הביטויים פה, צר לי שהטקסט שמנו אני מסתכל זה בתוך הטלפון, לא היה לי פה את ספר התניה, היה יותר קל, אבל שימו לב למים, כשהוא מתבונן האדם בעומק כוונתו ויצייר בדעתו. אז יש פה להתבונן ויש לצייר. יש להתבונן בעומק כוונתו ויצייר בדעתו. דמיון מודרך, איך שאנחנו מתאבים מחדש בכל רגע ורגע ממש. מי יכול לתמיין את זה? צריך לעבוד על זה, זה לא בראייה אחד. הוא מציע פה ספר התניה מלא בתרגילי התבוננות שקיימים.
בוא, זה טריק כזה.
זה לא טריק.
לא, זה כאילו, תראה לך מסתכל על דברים כאלה גדולים, מה אתה, זה מה שיש לך, דברים האלה זה טעים הרבה. שטויות, תראה, בוא תראה לך איזה יצירה מפלט, אתה מתעשה לכל משקות שטויות. זה ההיגיון בזה.
אני חוזר שוב, וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו, ויצייר בדעתו, הווייתו, מאין בכל רגע ורגע ממש, איך יעלה על דעתו כי רע לי? שום איסורים מבני חי ומזונה, זה הכוונה, זה ביטוי בערבית, מילדיו, מבריאותו, ומפרנסתו, או שאר איסורים בעולם. הרי העין, שהיא חוכמתו התברך, הוא מקור החיים והטוב והעונג, הוא העדן שלמעלה מעולם הבא. רק מפני שאינו מושג, לא נדמה לו רע או איסורים, אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו. צריכים לעשות את ההתבוננות הזאת, יש להתבונן ויש לצייר, יש בעומק לצייר, להתבונן. מה היה שם הביטוי? בעומק כוונתו ויצייר בדעתו, או הפוך. איך הוא בכל, איך בכל רגע ורגע הוא מתהווה מחדש. זה לא רק שהוא מתהווה מחדש, אלא העין להתבוננות שבכל רגע ורגע אנחנו, יש התאבות חדשה בגוף שלנו, זה גם גודל. גם בהגיעה בהתבוננות הזו. זה לא דבר של מה בכך, זה מעלה גדולה מאוד. אבל בעל התניה לוקח את זה לעוד נקודה, פנימית יותר, איך שההתאבות שלו בכל רגע ורגע מתנדה זה מהעין, זה מהאור האלוקי, אז אם בכל רגע ורגע אני מתאבה מהאור האלוקי, איך בן אדם יכול לחשוב שרע לי? תוכלים את ההקדמה? לא למדינתם? רגע, המטרה היא שתדעו שקיים כזה טקסט למצבים מיוחדים. איך יעלה על דעתו כי רע לו שום איסורים מבני חי וזה נשאר איסורים בעולם? הרי העין שהיא חוכמתו התברך ומקור החיים והטוב והעונג בו העדן שלמעלה בעולם הבא. רק מפני שאינו מושג, לכן נדמה לו רע ויסורים. אבל באמת, אין רע יורד מלמעלה, והכל טוב. רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו. עכשיו הוא אומר פה משהו יותר מזה. וזה עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, להאמין דלי אתה מנוי מנה. זאת אומרת שבכל מקום יש לנו את נוכחות השם ובאור פני מלך חיים. בפסוק הזה שבמשלי צריך לקרוא בהתאמה, ובאור פני מלך חיים. זאת אומרת שאני חווה את האור של פני המלך, את האור של הקדוש ברוך הוא, יש חיים. ועל כן, עוז וחדווה במקומו, הואיל והוא רק טוב כל היום. ועל כן ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל עת ושעה. איזה שיעורי בית. שישמח ויגל בכל עת ושעה, ויחיה ממש באמונתו בהשם, המחיה ומיטיב עמו בכל רגע. אני מפעם לפעם מסמן לעצמי לנסות להיות בהתבוננות הזו ולראות את הפרק הזה לפרטיו. משהו מאוד נוגע ללב. יש סיפור על חסיד בשם רב מאיר שלוימה ינובסקי. מה זה שלוימה? תודה רבה. שלמה. רבי מאיר שלמה ינובסקי, רבה של העיר ניקולאייב ברוסיה. תודה רבה. עליו לא כל כך שמעתי, אבל על הנכד שלו יותר. בתור מאיר שלוימי הייתה בת שקראו לה חנה. וחנה נולד לימי כאילו קטן, שקראו לו מנחם מנדל. כשהוא גדל, הוא נודע בכינויו הרבי. אז אנחנו חוזרים לדבר על הסבא. איך קראו לו? מאיר שלוימי. והיא היום הוא חלה בטיפוס. באותה עת הייתה מחלה בבקט שאין כמעט ערך לחלץ ממנה. השלטונות ברוסיה באותם ימים היו שמים בהסגר את מי שחולה במחלה הזאת. ושמו אותו בהסגר, זה היה בית הסגר שכניסה מה שנקרא דרך חד סטרי, אפשר רק להיכנס. לא שהיו עושים משהו לא טוב למי ששמע, טבעה של המחלה, שמעטים מעטים היו יוצאים החוצה על רגל. היה לו חבר, רב מאיר שלוימי ינובסקי. ולחבר הזה קראו רבי אשר גרוסמן. הוא היה השוחט של העיר ניקולאי. והוא מאוד אהב את רבה של העיר, רבי מאיר שלמה. ובכל יום הוא היה הולך מחוץ לאותו בית הסגר וקורא, הוא ניסה להיכנס, לא נתנו לו להיכנס, לא נכנסים לשם. הוא היה קורא בקול גדול בחוץ את פרק י"ד באיגרת הקודש של התניא. את המילים הנפלאות הללו שקראנו, שבכל עת ורגע שמתאבים כל הברואים, יש מאין וחוכמתו יתברך, המחיה את הכל, וכשיתבונן האדם בעומק הבנתו, ויצייר בדעתו, הווייתו, מאין בכל רגע ורגע ממש. למרות שקראתי את זה קודם, עכשיו אני מרגיש שחקן, דמיינתי, אבל בצהריים דמיינתי שזה מחזה. אני משחק במחזה, שרואים את הבית הסגר, ואותו רבי מאיר שלמה שוכב שם על המיטה שלו תשוש באולם מלא אנשים, גוססים, אין לו לא ספר ולא תפילין ולא חבר לדבר איתו. ופתאום הוא שומע קול מבחוץ, ואז התמונה עוברת על החבר שלו, אשר גרוסמן, שעומד בחוץ עם הספר, זה יותר טוב בשביל המשחק. עם כל העידן המודרני, משום מחזה לא יתנו לשחקן להקריא את הטקסט בתוך הטלפון. והוא קורא את זה בקול גדול. אז עכשיו זה היה הטונציה של המשחק, של הקריאה שם ברחוב, כן? אני אמשיך לקרוא, אז תדעו מה העניינה של ה... מצליחים לדמיין את זה? לראות, אני החבר, שוכר, עומד שם בחוץ, וקורא בקול. ואין שום פידבק. הוא לא יודע האם חברו שומע אותו. אם בכלל מסוגל, אם הכל מגיע אליו, אם מסוגל לשמוע, ומה מצב בריאותו. וככה יום אחר יום מגיע רב אשר גרוסמן בחוץ ונעמד וקורא בקול גדול, אני חוזר על השוק, כן? בטון המתאים. איך יעלה על דעתו כי רע לו או שום מסורים, הרי העין שהיא חוכמתו התברך ומקור החיים והטוב והעונג, והוא העדן שלמעלה מעולם הבא, רק מפני שאינו מושג לכן נדמה לו רע הוא איסורים, אבל באמת אין רע יורד מלמעלה והכל טוב, רק שאינו מושג לגודלו ורוב טובו, וזהו עיקר האמונה שבשבילה נברא האדם, להאמין דלית אתר פנוי מיני ובאובני מלך חיים, ועל כן עוז וחדווה במקומו. הועיל והוא רק טוב כל היום, ועל כן ראשית הכל, מה זה הביטוי הזה? ועל כן ראשית הכל, שישמח האדם ויגל בכל את השעה ויחיה ממש, ויחיה ממש, שימו לב למילים, זה אותם שומע רבי שלמה גוסס שבקדה, ויחיה ממש באמונתו בהשם המחיה ומתאים עמו בכל רגע. זה בערך מחצית הטקסט שאותו בחרתי לקרוא, יש שם עוד מחצית. ויום אחר יום, יום אחר יום הוא בחוץ, קורא את הטקסט. עברו כמה שבועות, ועלי אומן קרה. מת עבודה, היחיד מכל אלו שהיו שם בבית ההסגר, רבי מאיר שלמה ינוסקי. קם על רגליו, בריא ושלם, ויצא מאותו בית הסגר לחולי הטיפוס. הוא ניגש לרב אשר, אומר לו רב אשר, ויצא את הלב. הסיפור הזה, כשקוראים אותו בפשטות, זה סיפור של אמונה. כשמעמיקים בו, זה סיפור של אהבה ואמונה. אמונה, בתוכן הטקסט. אהבה זה החבר שיום יום מגיע בחוץ. אני כבר חשבתי שיש פה שיטת טיפול ריפויטניה. כי מישהו במצב קשה, ללכת כל יום ליד מיטתו. יכול להיות גם במצב נפשי קשה. לפני כמה שבועות הייתי במצב רוח ירוד מסיבות כלשהן, של מציאות הגשמית. אז סיפרנו את זה בישיבת חברים, את הסיפור הזה, אז ביקשתי מי מוכן לבוא מאחורי החלון לפנות בוקר ולקרוא לי בקול גדול את הפרק הזה של התניא. זה אחרת מאשר שאתה לומד אותו, שאתה שוכב במיטה בועז, פתאום בא חבר אוהב בחוץ וקורא אותו בקול גדול. וההתמדה הזאת, יום אחר יום, יום אחר יום, לרבי מאיר שלמה ששוכב שם וסופג את המילים, מתבונן בהם, אומר רבי נחמן, עיקר החולאים באים רק מחמת קלקול השמחה. וקלקול השמחה זה מהמחשבות שלנו. ופה נותן לנו בעל התניא התבוננות על התחדשותנו. ולהבין את נקודת ההתחדשות הזו עוד יותר. יש בה סיפורי מעשיות. אפשר לראות. הסיפורי מעשיות של רבי נחמן התחלנו לדבר בשבוע שעבר על בן המלך, על מעשה בשבעה קבצנים, שזה המעשה האחרון של רבי נחמן סיפר בימי חייו, בחודש אדר, הוא אמר לקראת סופו, הוא אמר שאילולא הוא בא לעולם רק לספר את הסיפור הזה, די. והקטע הראשון של הסיפור זה על בן המלך, שאביו רוצה למנות אותו להיות מלך עוד בחייו, וכשיש שם שמחה גדולה, מה אומר לו בני, או יעיב בני, יבוא יום תראה את זה ממוחה, ומבקש שתהיה שמחה כשזה יקרה, ועל כך הערכנו בפעם הזאת. בהמשך הסיפור מתוארים ילד וילדה שנמדו ביער. וכשאין להם כלום לאכול, הם זועקים ללחם, הם פוגשים איזה קבצן שפתאום פוגש אותם, קבצן עיוור, הוא נותן להם לחם לאכול, וכשהם רוצים ללכת, לבוא איתו, אומר, זה אני לא מסכים, הוא מברך אותנו, אני מברך אתכם, שתהיו זקנים כמוני. עברו ימים, ביום השני, שוב נגמר להם הלחם, הם בוכים וצועקים, ומגיע קפצן חרש, הוא מברך אותם שיהיו כמוהו, נותן להם לאכול, ביום השלישי, קפצן שהוא כבד פה, ביום הרביעי, קפצן שצברו עקור, ביום החמישי, קפצן עם חטוטרת, ככה, ביום השישי, קפצן בלי ידיים, ביום השביעי, קפצן בלי רגליים. וכל אחד מברך אותם, שיהיו כמותו. עברו הימים, הילד והילדה הללו אומצו על ידי חבורת קפצנים, אחרת, והחליטו לחתן אותם. להיות השטחנים שלהם, ובמילא בילו ביחד, כבר גדלו. אמרו, איפה, ממה יהיה לנו מזון לחתונה, הם היו קפצנים, אמרו, עוד מעט יהיה מסיבה של המלך גדולה. אנחנו נבוא לשם, זה פתוח לעם. ומהשאריות שיוגשו לכל הקהל הרחב, אנחנו נאסוף את השאריות. תודה רבה. נאסוף את כל השאריות, ועם זה נעשה סעודה. ומסופר שהם חפרו בור, שמחזיק 100 אנשים, ותראו איזה דקורציה יש שם. בפורה דקורטיבית, ניסו אותו באפר, ענפים וזבל. זה הדקורציה של האולם. רבי נחמן מספר שהם היו מאוד שמחים. מי היה שמח? כל המוזמנים, וגם החתן והכלה. בדרך כלל בחתונה, או שההורים שמחים והחתן והכלה מבואסים עם איזה אולם ההורים רצה. או שהחתן והכלה שמחים וההורים מבואסים, מה זה החברים הפראיים של החתן והכלה. פה יש תיאור, שכולם מאוד שמחים בחתונה. ותוך כדי שהם היו שמחים, הם התגעגעו, היו בוכים ומתגעגעים, איך מביאים לכאן את הקפצן העיוור, שככה עזר לנו בים. תוך כדי שהיו מתגעגעים ובוכים, הוא בא ואמר, הנה אני. אני לא זוכר שם ביידיש, קראתי את הטקסט גם ביידיש, אני לא דובר יידיש, רק בחלק מהדובות יש מחצית עמוד מעל מחצית עמוד, והיא שוויתי. אז כתוב שם, אונות גיזות, איך בינדו. תרגום בעברית, ואמר, הנה, הוא בא ואמר, הנה אני. ואמר, הנה אני, זה מה שאנחנו אומרים, אונות גיזות, איך בינדו, בבקשה, כן, בכל איך.
נכון. נחזור כבינדו. נכון. אני פעם פשוט שבא לי רק את זה.
אונו גיזו, איך בינדו. דוד בן יוסף אומר, שלומר ענני, זה העניין הכי גבוה שיש. זה להגיד, תתר, אני פתוח למה שקורה עכשיו. רם אומר ענייני, יוסף הצדיק שאבא שלו קורא לו אומר ענייני. אבל שאומרים ביידיש זה נשמע יותר טוב, אז תרגלתי, איך אומרים ענייני ביידיש? תגיד לי, רוטט, איך בינתו? אני איתך, מה צריך לעשות? ענייני. ואז הוא מתחיל לספר לו, אומר, תדעו לכם. נתתי לכם את זה, קודם כל, בירכתי אתכם, כשפגעתי אתכם ביער, בירכתי אתכם שתהיו כמוני, אני עכשיו לכבוד החתונה, נותן לכם את זה במתנה ודרשה שתהיו כמוני. הוא מתחיל לתאר, הוא אומר להם, תדעו לכם, בירכתי אתכם שתהיו זקנים כמוני, ומה אתם חושבים, שאני זקן? ושימו לב למילים, ואני זקן מאוד, ועדיין אני אני. מה זה יני? כמו יונה, צעיר מאוד. איזה ביטוי, רבי נחמן מעמיד לנו פה אידיאל לשלמות. זקן מאוד, ועדיין אני יני. ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. זקן מאוד, כי כל יום שעובר הוא עושה משהו. זה לא הולך לאיבוד הטוב, זה זקן מאוד. מה אומרת, מה זה זקן? זקן, החוכמה. ועדיין אני עניק לגמרי ולא התחלתי עדיין לחיות כלל. איזה דיבור יש לו לרבי נחמן. הסיפורים האלה הוא מספר על עצמו. ועדיין לא התחלתי לחיות כלל. אין הכוונה שלא התחלתי לחיות כלל במובן של כלמה, אלא אני קורא בכזו התחדשות. זה עוד לא התחיל בכלל. דוד בן יוסף, למי שלא מכיר, הוא כתב את הספר "אם יש סיכוי לאהבה", ואנחנו קצת מתכתבים, הוא כתב מכתב לפני איזה זמן, הוא אומר, אני חוגג עכשיו עם הולדת 80, ואני כבר מוכן להתחיל. אומר, עשיתי הכנה ארוכה, משה רבינו, התחיל בגיל 80. באמת, כל השנה אנחנו נאמרנו משה רבינו בגיל 80. אני התעודדתי, אני עכשיו חגגתי יום הולדת 44. יש מקום, זה לפעמים מעורר קצת כאב, איך עברו השנים, ומה ישג, סוג של חשבון נפש מייסר כזה, לא תמיד חיובי. מצד שני יש דיבור, זה רק ההכנות, העסק האמיתי עומד להתחיל 70-80. בגיל 50 זה כבר, מה שנקרא, הכנה מתקדמת. גיל 60 זה כבר צעד אחד עם רגל אחד פנימה. גיל 70 זה מועמדות סופית לתפקיד, גיל 80, קדימה. נתחיל. אין הכוונה שכל אחד בגילו הוא לא יכול גם להתחיל. אבל אתם מבינים את המסר של עידוד שיש פה. אבל אנחנו נסיים את עניינו בגיל 38 וחצי. על הביטוי הזה, אני זקן מאוד ועדיין לא התחלתי לחיות כאן, ואף על פי כן אני זקן מאוד, ולא אני בעצמי אומר זאת. רק שיש לי הסכמה על זה מהנשר גדול, אספר לכם מעשה. ואספר לכם מעשה. מי אומר למי? הקבצן הזה העיוור. הוא גם אמר להם, הוא היה נראה זקן לעיוור. הוא אומר, תדעו לכם, בכלל לא עיוור. כל העולם הזה עולה אצלי כרף עין, אז אני לא טובה איך להסתכל עליו. אני זקן, שעדיין לא התחיל לחיות בכלל. ואספר לכם מעשה. עכשיו הוא עומד לתת טקסט ארוך, שרבים קראו אותו, רבים נשמעו אותו עכשיו, רבים מעמיקים בו. רק מה שמיוחד, רבי נחמן נותן לנו את סיפור המסגרת. איפה הוא מספר להם את זה, את מה שאני עומד עכשיו לקרוא, לאורך 40 וחצי? בחתונה. את תדמיינו את הסיטואציה, תזמורת מנגנת, וריקודים, ושמחה, עד אין קץ, מחולות של פעם. אז כשמגיע הקפטן הזה, כולם יסיבו, קודם כל מנשק את החתן והקלה. הוא לא סתם מגיע. אני דילגתי על הקטע הזה, אני מתפלח איך דילגתי על קטע כל כך מתוק, שהוא בא ואמר, ותקף ומיד שהיו מתגעגעים מאוד אחרי הבטלר העיוור, בטלר זה קבצן דנה ואמר ענני, איך אומרים ביידיש?
נדון, נדון.
הרבינדו.
הוא נרגיזו! הרבינדו! פעם הבאה שאשתך קוראת לך, מה שמך?
איציק.
אני אומרת, איציק, אתה אומר לה, הרבינדו, ובדו מתוח. הכוונה היא ענני לכל מה שתבקשי, לצאת לטיול, יחבינדו, להוריד את הזבל, יחבינדו, ללמוד ביחד סיפורי מעשיות, יחבינדו, תהיו לערב על שפת הים, נו, תענו ביחד, יחבינדו. זה גם עובד הפוך. יש לזה חן. חן. אחד כל השני, יחבינדו. אני אגיד לכם על מה לדידקתי. ותקוף מיד שהוא מתגעגעים אחרי הבטל העיוור ענה ואמר ענני, נבאתי אצלכם על חתונה ואני נותן לכם טוב, פה מעניין מאוד מה רציתי להראות כן, אני אגיד לכם מה רציתי להראות בימים השני, השלישי והרביעי כתוב גם כן שמתגעגעים לקבצן של היום השני הכוונה היא במסיבת השבע ברכות ובתוך שהוא מתגעגעים אחריו, הנה הוא בא ואמר ענני, ונפל עליהם ונשק אותם. אז כל יום שהקבצן מגיע, כתוב ונשק אותם. ביום הראשון אני רואה, לא שמתי לב לזה קודם. זה לא כתוב ונשק אותם. טוב. בכל אופן, אז מה הסיפור? שהוא מספר בחתונה, וכולם ככה סביבו, שעד סיפור. פעם אחת הלכו אנשים בספינות הרבה על הים, הוא בא רוח שערה ושיבר את הספינות. ואנשים ניצלו, באו מגדל אחד, עלו אל המגדל ונתנו שם כל המאכלים ומשקאות ומלבושים וכל מה שצריכים, והיה שם כל טוב, כל התענוגים שבעולם. מגדל. אנחנו מכירים סיפורי אגדות מגדל כזה, יפה, נכון? שכל המונים. למעלה יש הפתעה, יש רחבה גדולה. יש שם את כל המאכלים, את כל המשקאות, כל מה שצריכים וכל התענוגים. עד הם עושים משחק חברה. אז הנון אמרו שכל אחד יספר מעשה ישנה מה שהוא זוכר מזיכרון הראשון. היינו, מה שהוא זוכר מעט שהתחיל אצלו הזיכרון. משחק יפה, נכון? שכל אחד ינסה עכשיו להיזכר מה הזיכרון הראשון שהוא זוכר. לא צריך להגיד לי כל מה הזיכרון הכי מוגדר. ולמה נראה שאני אגיד אני זוכר מה שהיה אתמול, ולמה, מה הזיכרון הכי מוגדר. והיו שם זקנים ונערים, והיו מכבדים את הזקן הגדול שביניהם שיספר בתחילה. נאווה אמר, מה אספר לכם? אני זוכר גם כשחתכו את התפוח מנענה, זה כמו כתב חידה. הוא לא ידע שום אחד מה הוא אומר, חיו שם חכמים, אמרו, בוודאי זאת היא מעשה ישנה מאוד. וכיבדו את השני שיספר. ענה השני שלא זקן כמו הראשון. זאת היא מעשה ישנה? זאת המעשה אני זוכר גם כן. אבל אני זוכר גם כן כשאני אדונה. ענו ואמרו שם, זאת היא מעשה ישנה ביותר מהראשונה. כשאמרתי, זה לא בטקסט, זה התוספת שלי. לא תחפשו את זה, אתה תבין לזה. היה פלא אצלה, שזה השני שהוא יניק מן הראשון, זוכר מעשה ישנה יותר מהראשון. וכיבדו את השלישי שיספר. ענה ואמר השלישי שהיה יניק יותר. אני זוכר גם כשהתחיל בניין הפרי. דיינו כשהתחיל להתרקם הפרי, ענו ואמרו, לא כמעשה ישנה ביותר. ענה הרביעי שהיה יניק עוד יותר, אולי צעיר. אני זוכר גם כשהוליכו הגרעינים תואר הפרי. ענה החמישי שהיה יניק עוד יותר, אני זוכר גם כשהחכמים, שהם היו חושבים ממציאים את הגרעין. ענה השישי וכולי, שהוא זוכר גם את הטעם של הפרי, קודם שנכנס הטעם בתוך הפרי. ענה השמיני ואמר שהוא זוכר גם את הריח של הפרי, קודם שנכנס הפרי. ענה השמיני ואמר שהוא זוכר גם את המראה של הפרי, קודם שנמשכה לפרי. ואני, היינו זה הבקר העבר שמספר כל זה, הייתי אז תינוק לגמרי. והייתי גם כן שם, ועניתי ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו מה שיהיה, כל מה שסיפרתי. כמה אנשים היו ברשימה, שמתם לב? הדבר שזוכר, חתכו את הדבוך מהנף, אני אמר זוכר את הנבוך, כשהוא אמר שהתחיל להתרקם הפרי, אבי אמר שהוליכו את הגרעין למטוע את הפרי. כך אחד אמר לפני שהטעם נכנס לפרי, שני אמר זוכר את הריח לפני שם. והוא, מה הוא אומר? הייתי אז תינוק לגמרי, הייתי גם כן שם, ואמרתי להם, אני זוכר כל אלו המעשיות, ואני זוכר לאו כלום. ואני זוכר לאו כלום. למרות שרבי נתן כל זה תרגם לעברית, מה שאני קורא לכם זה עברית של לפני 200 שנה. רק את הקטע של אני זוכר לאו כלום, הוא אומר ביידיש. ונכגידנק גורנישט. ונכגידנק זה אני זוכר, איך אומרים כלום ביידיש? גורנישט. אז רק אני לא יודע אם זה להגיד, אז הוא תרגם את זה לאו כלום. אנחנו נתרגם את זה ואני זוכר כלום. זוכר את הכלום, נכון? עכשיו הוא, איזה רמה של זיכרון, אמנם עוד לא תרגלנו מה זה הסמלים הללו. עכשיו תשמעו, אני אוהב לכם הסמלים שנעבור לנצח. אבל צריך לשאול, אני אגיד מעניין אותך, אני אגיד. אני אוהב לכם הסמלים? על כל פנים כשהוא אמר, ואני זוכר לה כלום, אנו ואמרו, זאת היא מעשה ישנה מאוד יותר מכולם. והחידוש גדול אצלם שהתינוק זוכר יותר מכולם. לפני שנגיע לביאור, נאמר, מתוך כך בא נשר גדול. ודפק על המגדל. ואמר להם, חיבלו עוד. שובו אל האוצרות שלכם ואיו משתמשים בהם. ניגון, ואיו משתמשים באוצרות שלכם. זה ביטול. בכלל כמו שכל אחד נכתב ליד המיטה שלו. חידלו עוד כדי להיות עניים. שובו אל האוצרות שלכם ואיו משתמשים באוצרות שלכם. ואמר להם, שיצאו מן המגדל כדרך זקנותם, שכל מי שזקן יותר יצא תחילה. והוציאו כולם מן המגדל, והוציאו תחילה את התינוק הנ"ל, כי באמת הוא זקן יותר מכולם. איך רבי נחמן בעצם מספר על עצמו? אמר על עצמו, אני סבא דה סבים, כאילו זקן שבזקנים, אבל עוד לא התחלתי לחיות בכלל. וכן כל מי שהיה עניק יוצר אותי קודם, והזקן הגדול הוציאו באחרונה, כי כל מי שהיה עניק יותר היה זקן יותר קנה, והזקן שבהם היה עניק מכולם. לפני שאני אפרש עכשיו בקטע הבא, מה סימל כל אחד מהסמלים הללו, שהוזכרו לחתוך את התפוח מהענף, הרי הדולק, רבי נחמן מכניס לנו מערכת מושגים חדשה לזקנה ולצעירה. בן אדם יכול לעלות בגיל ולחוות התחדשות כאילו עוד לא התחיל לחיות. את זה אני רוצה לקשר לאיגרת הקודש י"א שבתניא, על ההתבוננות הזאת. זו התבוננות שיכולה להוביל אותי לא רק לשמחה, להתייחסות אחרת למה שאני הולך לפגוש בשעות הקרובות. להיות חדש. עכשיו אנחנו, זה שיעור שנאמר מתי? ביום שנקרא ראש חדש. ראש חוידש. שאני אשכח, רציתי לעשות לרשום את משהו. עכשיו, מופץ ברשת, ואני יודע, רב שיינברגר מאור הגנות, שבוע הבא, בתענית אסתר ביום חמישי. הוא, סמור עליו, ריסטארט, מי זכרו בו? קוראו לזה תלמידים, ריסטארט לאומי, הוא ביקש שיצאו שלושה ימים, כמו שהיה בתענית אסתר. זה נשמע קשה, רק אני מזמין אתכם להסתכל באינטרנט, יש שם הפירוט על זה, זה מבצע גדול, יש גם קאונטר כזה, כמה אנשים מצטרפים לצום המיוחד הזה. אומר, זה צום כמו שאצל אסתר, זה עשה איתחול מחודש למה שקורה עם הבן אדם, בעם ישראל מול גזירה נוראית, שהייתה המתקה ששינתה את הכל מן הקצה אל הקצה. אז יש הרבה שאלות שמתעוררות, איזה שאלה עושים את זה מבחינה בריאותית, ומה לעשות בזמן הזה. סך הכל מה שאני מזמין אתכם, זה לא להחליט שאתם עושים או לא עושים, אלא לקרוא על המבצע הזה. לא נערכתי כראוי לספר או לשווק אותו, כמו לספר אתכם לראות מה יש במבצע הזה, ולהעביר אותו הלאה לידיכם. ריסטארט לאומי, זה שם האתר של... גם באתר שמיים. תסתכלו, זה מעניין רק לקרוא את החומר, זה נמצא, אומר זה, כל אחד יכול לחוות איתחון מחודש. זה לא אני, יש לי ניסיון בצום, אבל לא נמלים מים. צריך מנוחה, צריך חברים יחד. אבל איתחון מחודש, מה שאנחנו אומרים, תקראו, תרשמו, תבינו עליו. עכשיו, גם הצום, אנחנו אומרים בספר המידות, התענית רואי לכל דבר. עכשיו, כנראה יש לו ראייה רוחנית על גזירות שיש על המסיר. יש גם עוד נקודה. אני אחזור למה שרציתי לפענח את הסמנים, מה כל אחד זכר. צום, מה פועל צום? צום פועל שנחלש את ההזדהות עם הגוף. ספר התניא, פרק ל"ב כתוב, ולכן העושים גופם עיקר ונפשם תפלה, אי אפשר להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם, אלא תלויה בדבר לבדה. ולכן העושים גופם עיקר, ונפשם תפלה. נפש פה זה הכוונה לכל הסולם הרוחני, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. בן אדם מאמין בקיומה של הנשמה, זה תפל אצלו. אז אמרתי, לא יכולה להיות אהבה ואחווה אמיתית ביניהם. אם הזיהוי שלי, כשאני אומר אני, זה מימד הגוף, לא תיתכן אהבה, זה אהבה של אינטרס, כי הכל אני מודד אותו קודם כל איך זה ביחס אליי. וכשאנחנו מזדהים הנשמה, שם כולנו מאותו מקור, כולנו ניצוצות מאותו שורש, והניצוץ נמשך אל שורשו, הניצוץ נמשך לחבור, אז זה הכוח של האהבה האמיתית שגנוזה בכל אחד מאיתנו. מה עושה צום? צום בא לתקן את חוויית הפירוד. צום בא לתקן את החוויה הזאת שבן אדם חווה את עצמו כאני וממילא נפרדות, וגם נפרדות מהאחר, גם נפרדות מנשמתו, גם נפרדות מהקדוש ברוך הוא. שלושה ימים, אחד הדברים שכתוב שם זה באתר, שגם לנסות לעשות את זה בחבורה, לשבת עם חברים. גם ללמוד ביחד, לדבר ביחד, ולתעד גם את החוויה תוך כדי זה התרחשתה. אומרים שביום הראשון מרגישים רעב, ביום השני קצת צמא, וביום השלישי זה עובר. נשמע כמו בדיחה כזאת של, יש סיפור על אחד ש...
מסוס.
בדיוק. ניסה להגיד את הסוס שלו לא לאכול. ככה כמה עשרות ימים והסוס מת, אומר חבל, הוא כמעט התרגל. בעניין. גוף האדם יכול לשרוד. בלי אוכל יכול לשרוד ימים. בלי שתייה, זה כמובן שדבר כזה מצריך עבודה חלקית ולא מאמץ. עכשיו, אמרנו שהנשר הגדול אמר להם לצאת מהמגדל, והוא אמר, מי שהכי זקן יצא ראשון. אז מי יצא ראשון? התינוק הזה, הוא שזוכר כאן. ואמר להם, חזרו אל הספינות שלכם, שהם הגופים שלכם שנשברו, שיחזרו, ייבנו, אתה חזרו אליהם, הוא ברך אותם. ולי? היינו, זה הבית לרייבר שהתינוק אז, שהיה מספר כל זה, אמר, הנשר הגדול הנ"ל, אתה בואי מי, אתה כמותי, אתה זקן מאוד, ועדיין. עדיין לא התחלת לחיות כלל. אף על פי כן, אתה זקן מאוד. דילגתי פה משהו, כן? אמר להם הנשר הגדול, אני אפרש לכם את המעשיות שסיפרו כל הנה. עכשיו יקודנו לתרגום. מי היה הראשון מה אמרנו? זה הוא שזוכר ש...
חתכו.
חתכו? לא. חתכו את התפוח מן הענף. שזה משל למה? היינו, שהוא זוכר גם כשחתכו את הבורות. בואו, איזה תמנות שם? זוכר, כשחתכו את הבורות. היינו, שגם את המעשה הזאת שנעשה עם התקף בית המולדה בית שחתכו את הבורות, גם את זה הוא זוכר. מה שני אמר שזוכר? בשעה שהיה הנר דולק. אין מישהו זוכר גם כשהיה בעיבור, כשהיה נר דולה על ראשה. וזה שמה שזוכר גם בעת שהתחיל ליקום הפרי, היינו שזוכר גם שהתחיל להתרקם הגוף. היינו בעת יצירת הוולד. רואי, זה זיכרון, זה זיכרון קוסמי. וזה שזוכר בעת שהיו מוליכים הגרעין איתו הפרי, היינו שזוכר גם שנמשיכה הטיפה בעת הזיווג. למרות שזה דברים שהצמיות יפה להם, לא להתעכב על זה, אבל תחשבו איזה דבר זה, איזה זיכרון מתרחש פה. שהמפגש האינטימי בין ההורים, כביכול בנשמה, יהיה זיכרון להתרחשות הזאת. אומנם זה מופיע גם בספרים הקדושים, שכפי המצב רוח, או היחס הנפשי בין בני הזוג, בית הזיווג, ככה זה משפיע אחר כך מעצב את חייו של התינוק. האם היה שם הרמוניה, האם היה שם... הייתה שם קבלה הדדית, האם היה שם קורח, האם היה שם אהבה איש לרעהו, וכן האפשרויות הקיימות, ככה לפחות מביא הרמב"ן, שמשפיעים אחרי זה, הם נקרא לזה בשפה, נרשמים בתת מודע של התינוק. פה כרגע אנחנו אומרים על זיכרון. וזה שזוכר את החכמים שהיו ממציאים את הגרעין, אני שזוכר גם היה גם כשהיה עדיין, כשהיה טיפה עדיין במוח, היה כנובש הזרע מקורו במוח. וזה שזוכר את הטעם, היינו הנפש והריח, היינו הרוח, והמראה היינו הנשמה, והתינוק אמר שזוכר אולי כלום, כי הוא למעלה מן הכל. זוכר אפילו משהו קודם, מנפש, רוח, נשמה, מבחינה, מים. איזה דיבור. והמצב הנפלא הזה, של להיות בהתחדשות הזאת, זה מקבלים בני הזוג בחתונה שלהם, מתנה מהקבצן העליון. כי רבי נחמן מספר לנו את זה. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יכול להיות בהתחדשות הזאת. כל אחד מאיתנו, רק הרבה פעמים, זה תלוי ביכולת שלנו לעצום עיניים. יש לעצום עיניים מענייני העולם הזה במובן, על כל אותם דברים שכל כך יוצרים אצלנו השתוקקות, וממילא סבל, יש אפשרות להתפתח משהו אחר במובן של התחדשות. הוא אומר להם, אני מברך אתכם, יהיו כמוני. אני גם מברך. מי יכול בדרך כלל לברך? מי שנמצא במדרגה הזו יכול להעביר, תקראו לזה כמו חניכה רוחנית, יכול להעביר את זה. אומר לנו, רבי נחמן, אפשר להיות זקן מאוד ויניק מאוד. זקן מאוד זה כל יום שעברנו בחיים, כל התנסות, קיבלנו חוכמה, ויניק מאוד, זה התחדשות ולא קיבעון. יש התחדשות של דיבורי מוטיבציה, אבל יש התחדשות שהיא מהשורש ממש, זה מי שרוצה לחוות ההתחדשות הזו, זה הדיבורים הללו של האדמור הזקן בפרק המתאים. אפשר אולי גם להגיד, נחזור לסיפור עם אותו רבי שלמה ינובסקי, שאדם גוסס, שכביכול מבחינה חיסונית, או אני לא יודע הרבה על בחלת הטיפוס, או הטיפוס. אני מבין שהייתה מחלה שלא היו יוצאים החוצה ממנו. הוא בעצם מתאים לו, הרי מה עושה אותו חבר? אני צריך לחזור אחורה קצת לדמי הזה.
הוא עודד אותו.
כן, רק עוד. איזה פרק הוא בוחר להקריא לו? יש הרבה מבין את דברי עידוד. הוא אומר, אני הולך להתאים לו פרק שעוקף את כל המציאות הגשמית. אני הולך להתאים לו פרק שיחדש אותו מהיסוד, שיום יום הוא ישמע את זה ובאמת יחווה התחדשות של, של אותו עין.
יש מאין, רק השם עושה את זה.
רק השם עושה את זה, ואם אתה מתחבר לתודעה הזו, אתה גם כן נמצא במקום הזה. רב אושר, שמעתם עליו? היה צדיק מירושלים, קוראים רב אושר פריים. הזכרתי איתו בשבוע שעבר? לא, קשור אליי מאיזה מקום שאני מעביר שיעור קבוע, איזה יום לימוד, בשעות הבוקר. אני בנימוס, שהדף שהעברתי שבוע שעבר, ונתתי לו לפני כמה שבועות. השיעור אמנם היה אחר, אבל הדף היה אותו דף מקורות. לא כל פעם אני אעשה את זה, רק אני לא זכרתי שנתתי את זה. היות אני מדבר בהשראה, אז אני לא מנהל את השיעור מסודר, יכול להיות ששבוע הבא. אני לא מתלהבות שיסיפור משולכם. היה יהודי, קראו לו רבי מאיר שלוי ינובסקי, הרב של העיר ניקולאי, תשמעו סיפור נפלא. ההוא לא עלה מחלה בטיפוס. אפשר להחליף את הטיפוס באלצהיימר. בית אשגר, בקצה העיר, שם מי בכלל מסתובב, זה מקום שלא צריך שם לא שוטרים ולא פקידים. אנשים ממקום כזה רק בורחים. מקום שכל... אנשים פוחדים להידבק, אומרים זה המקום שכל אלו נמצאים שם, מי הולך לשם בכלל להתקרב לשם? ואפילו נאמר, תקראו לזה הסניטרים או השומרים שם, זה ודאי נפלד, ממת מוות כל היום, ממש מריחים מוות, סוף סוף בא מישהו צועק כמו משוגע, זה ודאי נכניס להם חיים. היו צוחקים ביניהם השומרים, נו איפה היהודי המשוגע לא בא היום לצעוק. ואמרתי על קבושי, יש ספר על החיים של כולו, רבי השופן. היה איש דגול, שהוא היה לו קושי נפשי. כנראה מציעים אותו, מחלה נפשית. אין לי פרטים, אנחנו לא יודעים. הוא רומז לזה, הוא הבטיח לקדוש ברוך הוא שאם הוא מוציא אותו מזה, הוא הולך להתמסר לשמורי לב. היה עשרות שבועות, הרופא לשמורי לב. והוא זכה להיות בעל מופת. בעל מופת זה לא איתו המופת בצהל, וזה לא מישהו שהתנהגותו אצילות. הוא חולל ניסים. מעבר לזה, כל ימר היה בחסד בנתינה, הולך לשוק, אוסף את הפירות, היה הולך לכל בעל בסטה, ומבקש ממנו את הפירות הרקומים. הוא אומר, שמה אתה צריך? מתוך הפירות הרקומים, הוא היה בורר את אלו שהם סמיים, ועושה מזה עם חביות למשפחות נוטות יכול. במשך הזמן הפעילות הזאת רחבה להיות, היו כבר צי של מסעיות ועשרות, יש אחד סיתונאי גדול בשוק הסיתונאי בירושלים, שכל פעם שגורו שלה שולק מסעית, היו, היו היה ממלא לו איתי בתמות. אז בא לשם עוד מישהו שגם הקים לעצמו איזה ארגון. הוא ביקש ממנו, לא נתן. אז שאל את הסיתונאי הזה, למה לרבו שאתה נותן? אומר, אתה אומר, אני זוכר את רבו שלו, שהוא הולך עם העגלה שלו ועושה חיבסטה לבסטה. והוא זכה, ברוך השם, אני קורא הרבה סיפורי צדיקים, הצדיקים מגדולי החסידות שזכו לחולי ניסים למעלה מדרך הטבע. והרבוש הזה במפגע אחת יותר מכל הסיפורים המוכרים. אז תהיתי בלידי, בעולמי הפנימי, מה היה בו שם בכל זאת לך? זה סיפורים, נקראו לזה בעולמי הפנימי, שוויתי אותו לבעל שם טוב או לנביא אלישע. אני מדגיש, זה לא התשובה המקצועית. זה תוכי, מתוך ההיכרות שלי, בעל שם טוב או לנביא אלישע. הספר, למי שרוצה לקרוא על הסיפורים, הוא נקרא פשוט רבי אשר, רבי אשר אפרים. לסופר קוראים יאיר ויינשטיין. מוגד שיהיה בבית. תגידו למוכר מיכי שלך. ומאמצעי התחקיר שלי היו, כל כך היה מבוטל הקדוש ברוך הוא. אז מילא אין בעיה לחולל ניסים, כי בכל האין סוף פועל דרכו. כמה שאני מזדהה עם אתם, אני כפוף לגבולות אתם. כמה, מילא גם רצו לקבל לעצמי במונחים, וכמה שאני לגמרי מבוטל רק לעשות טוב. יש שם סיפורים שלא יאומנו, או שאנחנו אומרים המצאות סיפורי בדים, או שאנחנו להתפעל. אבל אני אבוא קצת יותר מוכן גם עם סיפורים, אבל זה העידוד לקנות את ה... לקרוא ככה על הלמות המופלאה הזאת. והיו באים אליו אנשים עם צרות, קודם כל היה אומר להם, כוס קפה, ארוחת בוקר. מישהי סיפרה לי שבא אליו ככה שמורה, הוא שאמרה לה, אחת ארוחת בוקר, נעמד במטבח, ובמשך השנים כבר היו לו אלפי חסידים. בהתחלה זה עשרות, אחרי זה מאות, וכאן זה אלפי מעריצים. תלמידים, תמיד זה היה בסדר גודל של עשרות רבות, לא מאות, אבל אלפים. היו מחכים לפעמים ליד הדלת שלו יממות. ידעו שאם הדלת של רבו של מפתחת זה... שלא בטוחה. אז שעוד היה כוחו במתנב, היה... סיפר לי, הכינה חביתה, סלט, כוס קפה, נתן לה לאכול, אחרי זה אמר, ספרי מה היה. היה גם, כמה שהוא היה גדול, במשך שניצא לו שם כזה של אדמור גדול, וידוע עליו, כי מישהו שהוא מחולל ניסים, אני ממשיך להיות רבו שלו פשוט. הוא קוראים לך אשר. בירושלים היה רבי מגור. אחר בערב היורצת שלו, בית ישראל מגור, גם היה איש מופלא. רק לראות אותו היו מקבלים אימן ומצדיק, נכתב בשנת 77. בית הדרתם של הלמדיים. החסידים, חסידי פולין, קוראים לזה בעגה הפולנית, אבא איש ישרול. הכינוי שלו זה על שם ספרו הבית ישראל. והיו לו חסידים רבים. סתום שם אחד דבר ברחוב של רב אושר, ורב אושר עמד בצוות הגדיר, צוות השער מעץ. הבית ישראל נעמד מאחורה והסתכל עליו.
בושר לא הסתובב.
זה יכול להישמע גם כחוסר נימוס, אבל זה בא לפי את החוסר התפעלות שלו, כי צריך הרבה רקע להבין מי היה בית ישראל בירושלים. היה איש קדוש וביון. בושר גם כיבד אותו, היה הולך אליו לפעמים בהכנעה. רגע, עשיתו את זה מהרשם, אני צובע גדר, אני בפשטות, כאילו פועל, אני פועל, צובע ככה עם הכחול. טוב, הגיע זמננו לומר לילה טוב. לפחות קיבלתם את הפרק לטיפולטניה. אם מישהו לפעמים במצב זה, ללכת לקרוא לו כל יום במצב קשה, לקרוא לו, אולי זה למקרים סופניים, לקרוא לו ליד המיטה כל יום את פרק. לא לחכות, החידוש פה הוא שזה לא לחכות לתגובה. יכול להיות גם אדם בלי הכרה. או אדם שבדיכאון ולא מגיב, רק לקרוא לו את זה בהתאמה. לעשות את ה...
יום? מול יול, מול יול, יול.
כן, כדאי. קצת את זה בחיות ובשמחה, לא פחות משלושה שבועות. יום אחר יום, כולל שבת וחג. תודה על הקשר, יהיו ברוכים.